ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות תף עין ח. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל שש שורות מלמעלה. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, איך מונים למצרי עד שיהיה מותר לקהל. הגמרה שלנו פותחת בהתייחסות לפסוק בדברים פרק כ"ג פסוק ט. הנושא הוא עד אדומי ומצרי, וכתבנו בשוליים הפסוק, בנים אשר יוולדו להם, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, אם נאמר בנים באותו פסוק שקראנו עכשיו, למה נאמר דורות? ואם נאמר דורות, למה נאמר בנים? ורש"י מוסיף פה, אם נאמר בנים, לכתוב בן שלישי יבוא וכולי, או דור שלישי יבוא להם, ולא לכתוב בנים. אנחנו עסקנו בנושאים האלו בדפים האחרונים, הנושא של מצרי שלישי, שמצרי שמתגייר הוא לא יכול לבוא בקהל השם, לא יכול להתחתן עם ישראלי, אלא ממתין לדור שלישי, דהיינו הנכד שלו יכול להתחתן עם בת ישראל. השאלה, למה צריכים את שני המילים האלו, בנים וגם דורות? כפי שרש"י ציין, היה ניתן לכתוב ביותר קיצור, בשימוש באחת מהמילים האלו. אז הגמרא ממשיכה ומסביר. אם נאמר בנים, כמו שרש"י כתב, בן שלישי יבוא, ולא נאמר דורות, הייתי אומר, בן ראשון ושני אסור, שלישי מותר, כלומר, גר מצרי שנולדו לו שלושה בנים אחר שהתגייר, אז הבן השלישי הוא מותר. כך הייתי חושב, וזה באמת לא נכון. לכך נאמר דורות, שכל בניו של אותו מצרי ראשון, כולם שהם שני, הם אסורים, רק בני בניו מותרים. ואם נאמר דורות ולא נאמר בנים, הייתי אומר לאותן העומדים על הר סיני, כלומר דור ראשון ודור שני של היהודים שעמדו בהר סיני נאסרו במצרים. רש"י כותב, אם נאמר דור שלישי ולא נאמר בנים, הייתי אומר לאותם ישראלים העומדים על הר סיני, הוא אומר דור שלישי שלכם יבוא להם בקהל, כלומר בכם ובניכם אסורים מצרי ודומי, אבל בבני בנים מותרים, ומשם והלאה מותרים מצרים, אפילו גר ראשון, לא, גר מצרי ראשון. וגם זה לא נכון, אלא לכך אומר הגמרא, לכך נאמר בנים. בפסוק מוזכר המילה להם, בנים אשר יוולדו להם, להם, מהם, מני. להם, גם זה בפסוק, זאת אומרת, המילה להם מופיע בפסוק פעמיים, אז המילה להם השני, הלוך אחר פסולן. נסביר את הדברים דרך רש"י, מהם מני, הוא ראשון, כלומר המצרי שמתגייר, הוא נקרא מצרי ראשון, בנו שני, ובן בנו מותר, מותר לבת ישראל. ממשיך רש"י, להם הלוך אחר פסולן, תרי להם כתיבי, ומשמע הלוך אחריהם. דהיים נטמעו בקשרים כגון מצרי שנשא ישראלית, ישראל שנשא מצרית, הלוך אחריהם, והוולד פסול, עד דור שלישי. הגמרא ממשיכה, ונשים לב למשולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, ואיצטר, זה המילה שהבלטנו, ברור למה יש צורך לכתוב מילים שונים ומה הייתי חושב אילולי נכתב. הגמרא, ויצריך למכתב להם, ויצריך למכתב אשר יוולדו. דאי כתב רחמנה, אשר יוולדו, הווה אמינא מבניהם מיני, שמתחילים את ספירת הדורות רק מבין אותו מצרי שהתגייר. כתב רחמנה להם, והיא כתב רחמנה להם, הווה אמינא מצרית מעוברת שנתגיירה היא ובנה חד, כתב רחמנה אשר יוולדו, שהעובר עצמו כבר נחשב דור שני, מצרי שני. והיא צריך למכתב להם אחה, זאת אומרת לדין הלוך אחר פסולן שהזכרנו מוקדם יותר, יש לנו גם כוכבית שמחבר את השורות למעלה, והיא צריך למכתב לא גבי ממזר, כלומר ללוך ללכת אחר פסולן. יש ברשי לא גבי ממזר למימו הלוך אחר פסולן, שאם נסע כשרה בנו ממזר. ואז ממשיך הגמר ומסביר, תהי כתב רחמנה האחה במצרי שהלוך האחה פסול אצלו משום דבא מטיפה פסולה, אבל ממזר דבא מטיפה כשרה אימה לא. רשי, מה זה מין טיפה כשרה? מישראל טהור. נכון, הביאה הייתה ביאה אסורה, אבל ההורים עצמם כשרים. ואי כתב, ממשיך הגמרא, ואי כתב רחמנה גבי ממזר שהלוך אחר פסולו משום דאין ראוי לבוא בקהל לעולם, אבל אחה באדומי ומצרי שצרק הדור שלישי אימה לא, אז אולי הדין של הלוך אחר פסולן לא תקף. צריכה שגם אצל אדומי ומצרי הלוך אחר פסולן. פסקפו מופיע כאן, ויש גם מספר רומאי, ויש עוד סימונים, ואנחנו נתייחס מיד לדברים האלו. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מפנה, אתם רואים מספר רומאים 1-2. פס כפול מדגיש את השם רבא בבא חנה, ואחר כך רב דימי, שהם שני דעות ברב יוחנן, בדין בנם של מצרי שני שנשא מצרית ראשונה. הפפיון מדגיש בנה השלישי, זה לפי הדעה הראשונה, ולפי מספר רומאי שניים, הבנה שני. המעוין שיופיע עוד מעט הם קושיות על מסקנת רבא, דאמר בתר דידי האב, אז לינן ולא בתר האם. עכשיו הגמרא. אמר רבא בבא חנה רבי יוחנן, מצרי שני, הגבר הוא שני, שנשא מצרית ראשונה, שהיא עצמה התגיירה, מה דין הבן? בנה שלישי הווי. אלמה, מכאן אפשר להסיק מסקנה, כסבר בתר דידי שדין עלי, שהקביעות הוא לפי זהות האב. האב היה במקרה שלנו שני, ומילא בן, זה דור הבא, הוא שלישי, ולא מתייחסים לזהות האם. מטיב רב יוסף. כפי שאמרנו, אנחנו פונים לרבה עם קושיה. אז רב יוסף מקשה. רבי טרפון אומר, יכולים ממזירים להתאר, כיצד? ממזיר נשא שפחה, הולד עבד. שחרו נמצא בן חורין, הוא ישראל לכל דבר. אלמה בתר דידה שדין עלי. הנה קובעים את הולד לא לפי האבא שהוא ממזר, אלא לפי האם שהיא שפחה. במילא הולד הוא עבד, הוא מיוחס אחרי האם. הגמרא דוחה, שני הטעם. דווקא המקרה של שפחה שונה, יש גזרת הכתוב שמנחה אותנו בתחום הזה, דאמר קרא, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. ולד, כלומר, ולד שפחה, כשבחה, כתוב בה האישה וגם הילדים. אז הילדים משויכים לאישה במקרה של שבחה, אבל לא במקרה שלנו, שאנחנו מדברים על מצרי שנעשה מצרית. מטיב רבה, אמר רב יהודה, רב יהודה מספר לנו הדבר הבא. בנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, אחד בשם בנימין, שהוא כמו שמתואר פה גר מצרי, ואמר אותו בנימין, אמר, אני מצרי ראשון ונסעתי מצרית ראשונה, עשי לבני מצרית שנייה כדי שיהיה בן בני ראוי לבוא בקהל, ואי סרקא דאיתך בתרי דידי שדין עלי. אם היינו אומרים כמו רבי יוחנן שהולכים אחר האף, אפילו ראשונה נמי היה יכול להשיא לבנו גם מצרית ראשונה. בסיפור כאן מובא איך נגיע להתיר את הצאצאה של בנימין, דווקא על ידי כך שמעשים לבנו שהוא מצרי שני, מצרית שנייה, תעשי לו מצרית ראשונה, אם כפי רבי יוחנן שולחים בתר דידי. הגמרא מגיבה, אמר לי רבי יוחנן לתנא, רבי יוחנן באמת העיר לתנא, מי שהשמיע את המקור הזה, תני ראשונה, במקום מה שהדגשנו לפני שלוש שורות עם קפקוף, עשי לבני מצרית שנייה, תכתוב עשי לבני מצרית ראשונה. כי את הרבדים יום רבי יוחנן, מצרי שני שנסע מצרית ראשונה, זה אותו מקרה כמו שראינו מקודם. שוב פעם, מצרי שני שנסע מצרית ראשונה. בנה שני אביי. זה שונה ממה שרבא בבא חנה אמר בשמו של רבי יוחנן, ולכן הבלטנו בפפיונים את השוני. אלמה, לפי הגישה של רב דימי, מה ניתן להסיק? בתר אימי שדין עלי, הכל נקבע לפי זהות האם. במקרה הזה האם הייתה מצרית ראשונה. אחרי שהגמרא מסבירה על איבא דרב דימי שאלמה בתר אימי שדין עלי, אמר לי אביי, כאן הגמרא מתחילה קושיה ארוכה, ותשימו לב שהוא מסומן בהתאם. אביי פונה לרב דימי, אלא הדיאם רבי יוחנן, הפריש חטאת מעוברת וילדה. רק נקדים ולומר, אנחנו בשורות הבאות נתייחס לתחום שבכלל לא קשור לענייני יוחסין, אבל המכנה המשותף בנושא הבא, דהיינו עניין של קורבנות, הוא יהיה האם קובעים זהות לפי האם או לא. אז אנחנו ממשיכים בתחום של קורבנות. אדם הפריש קורבן חטאת, והבהמה הזאת הייתה מעוברת וילדה, רצה מתכפר בה, רצה מתכפר בוולדה. הבעלים יכולים לבחור להביא את האם כקורבן חטאת, והוולד יראה עד שיפול בו מום, או יכול להתכפר בוולד והאם תראה עד שתיפול בה מום ויפתה את הבהמה וימשיך עם ההלכות הקשורות לפסולי המוקדשים. אי עמוד בשלמה עובר לאו ירח אמו, הוא שהעובר יש לו זהות בפני עצמו. הבלי, אז המציאות או התסריט הזאת שאדם שהפריש חטאת מעוברת, כמפריש שתי חטאות לאחריות, כאדם שמפריש שתי בהמות נפרדות, שתי בהמות חיות, ואחד מהם מהווה אחריות לשני, שאם יקרה משהו לאחד, אז יש לו את השני שיביא אותו כחטאת. ויאמר רב הושע, הפריש שתי חטאות לאחריות, מתכפר באחת מהן, והשנייה, כאילו, אם לא קרה כלום, אז השנייה תראה עד שהיא פה במום. אלא היא אמרת, עובר ירח אמו הוא, כפי שהיה משתמע משיטת רב דימי. רב דימי דיבר על כך שמצרית ראשונה שנעשה למצרי שני, הוולד הוא שני כמו האם, הוא מיוחס אחר האם. אז אם מעתיקים את הרעיון הזה אלינו לעניין של החטאת מעוברת, אלא, אני קורא עוד פעם, אלא היא אמרת, הוא בר ירח אמו הוא, הווה לי, אז איך נגדיר את הוולד? וולד חטאת, הוא וולד חטאת למיטה הזה. לא משתמשים בו כקורבן, לא, אין אופציה להקריב את הוולד כשמדובר בוולד חטאת. אז עצם זה שאדם שפריש חטאת מעוברת, ויש אפשרות להקריב את הוולד כקורבן חטאת, זה מראה שהוולד מנותק מהאם, הלכתי כמובן. אגב, המושג של וולד חטאת שלמיטה עזל, זה יהיה במקרה שאדם הקדיש קורבן חטאת ריקע, ואחרי שהיא התקדשה כחטאת, אז היא התעברה. זה בוודאי חטאת, וולד חטאת שלמיטה עזל. אבל אם אנחנו אומרים שהעובר מתייחס אחר אמו, גם במקרה של הפריש חטאת מעוברת, לא היה לנו להשתמש או להקריב, או שיהיה אופציה להקריב את הוולד. אנחנו נסתכל ברש"י. היא אמרת בשלמה עובר לאו ערך אמו הוא, משום האחי רצה בוולדה מתכפר, דהווה חשוב, בשעת הפרשה, כי בהמה בעל פי נפשה, כאילו נפרדת. ואבילי כמפי שתי חטאות באחיות, שאם תובד אחד האחד, מתכפר בחברתה. וכי אמרין הוולד חטאת למיטה, היכא דאפריש בהמה ריקרנית, ונתעברה וילדה, כמו שאנחנו הסברנו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, השאלה שאבאי יפנה לכלפי רב דימי, גרם לכך השתיק. רב דימי שתק. אמר לי, אבאי מציע תשובה, אבאי עצמו מציע תשובה. תראו מה שאני הטעם, במצרי זה שונה. שאתה אמרת בשם רבי יוחנן שמצרי שני שנעשה מצרית ראשונה בן הוא שני, תכתיב אשר יוולדו, הכתוב תלאו בלידה. אנחנו ראינו את העניין הזה, ורש"י, אמרנו שראינו את העניין הזה בעין זין עמוד ב', 2-3 שורות מסוף העמוד, ומה שכתוב פה, הכתוב תלאו בלידה, רש"י אומר באופן פשוט, הוא אומר הלוך אחר האם. אז זה בנוגע למצרי ראשון, מצרי שני וכולי. אבל לגבי חטאת, באמת החטאת מעוברת, לא אומרים שהוולד הוא ירח אמו, אלא הוולד הוא בר לאו ירח אמו. אז זה מה שאביי אמר לרבים, כדי לחזק ולהצדיק את מה שהוא אמר ליעל בשמו של רבי יוחנן. אמר לי, אז רב דימי עונה, קפנה, זה ביטוי, אדם חשוב, חזיתי לרשח, רשח כמו הרב שלך, זה רבא, אני ראיתי את רבא, ביני עמודי, כי אמר רבי יוחנן להשמיתה, כשהוא רבא למד אצל רבי יוחנן, כשרבי יוחנן אמר את הסוגיה הזאת. וממילא זה שאתה נותן הסבר שמחזק את מה שאני אמרתי בשמו של רבי יוחנן, די מסתדר. רש"י כותב, כי אמר רבי יוחנן ומפי השמוע אמרת, ולא מדעתך, מה שאתה אמרת כתשובה, זה לא שאתה המצאת את התשובה הזאת, זה מה שאתה קיבלת במסורת. הגמרא כאן מתחילה קושיה, וסימנו כקושיה ארוכה עד לשורה שנייה בעמוד ב'. כמה דכתיב אשר יוולדו. לכן אמרנו שבמקרה כזה, במקרה של המצרי ומצרית, הולכים אחר האם. באלמה, פטר אבוה שדינן לי. אבל בדרך כלל הולכים אחר האב. אלא הד ימר רבה, נוחית מעוברת, שנתגיירה, בנה אין צריך תבילה, תבילת האם מועיל לו. עמי אין צריך תפילה, אם בדרך כלל לא אזלינן בתר האם, אז למה הוא קובע שהתפילה של האם מועילה לו? יש קטע שבסוגריים, וציינו בכוכבית בשוליים, בתוך הסוגריים יש ניסיון לתרץ הקושיה, אבל זה נדחה. הגמרא, אבל אחרי הסוגריים, מגיבה. שני ובר, דהיינו רביתי, זו דרך גדילתו. וזה שהעובר נמצא בתוך האם לא מהווה חציצה לגבי דין תבילה, וזה שהתבילה הועיל לעובר, זה משום דבר העובר הוא נחשב כאילו הוא עצמו טבע ולא משום אמו. נחזור כעת לקטע שבסוגריים. שוב פעם, הלינו שאלה שאם לא, אז לינן בתר האם, אז למה תבילת האם מועיל לעובר? וכי תימה משום דרבי יצחק, אולי זה שהתבילה מועיל זה בגלל דינו והגדרות שרבי יצחק בענייני תבילה. דימה רבי יצחק, דבר תורה. מדורייתא, מתי לא מועיל תבילה? ובו הוא מקפיל עליו חוצץ. אם יש חומר על הטובל שמחסה רוב גופו וגם זה מעיק עליו, הוא מקפיל על זה, אז זה חוצץ. רובו שאינו מקפיל עליו אינו חוצץ. מדורייתא, למרות שיש חומר שמחסה רוב גוף הטובל, חומר זר, לא גוף, לא אורו או שרו, אלא חומר חיצוני, זה מחסה רוב הגוף, אבל אותו טובל לא מקפיד עליו, לא אכפת לו מזה, אז אינו חוצץ. אנחנו נמשיך לעמוד ב', ועקב כך אתה רוצה לומר שהתפילה מועיל לעובר, כי אין כאן הקפדה ולכן אינו חוצץ. וזה לא תשובה, זה לא הסבר למה התפילה מועילה. ואמר רב כהנה, לא שנו אלא רובו, מה שאמרנו שאם יש כיסוי על רוב אבל אין הקפדה אינו חוצץ, זה אם מדובר בכיסוי על רובו אבל כולו חוצץ. אבל אם הטובל, וכאן ההתמקדות הוא על העובר שהוא הטובל, אבל הוא כולו מחוסה, זה כן חציצה. אז איך הועיל התפילה בכל זאת? אז אנחנו צריכים להגיד שבגלל שהוא בא ירח עמו ואוכלים אחר האם גם מחוץ לנושא של מצרי ומצרית. אבל זה רק קושיה. הגמרא, כפי שלמדנו מקודם, דוחה את הקושיה. שאני עובר, זה לא בגלל שהעובר ירח עמו ואוכלים אחר האם, אלא מה? דהיינו רביתי, זו צורת גדילתו. ולכן זה שמעליו יש גוף האם שמחסה אותו, זה לא נחשב חציצה, ונחשב כאילו העובר עצמו טבל. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, בשבעה אומות, לעניין לא תחיה כל נשמה, איך קובעים הייחוס? נתגיירו, גם נקודה. הפס הכפול שיופיע עוד מעט, כתבנו הדגשת שתי הלכות של רב יוחנן. אז אנחנו נקרא שתי הלכות ואחר כך נרחיב עליהם. קריאת הרבינה מרב יוחנן, אחד, באומות הלוך אחר הזכר. לגבי, רש"י מפרש, לגבי המצווה לא תחיה כל נשמה שנאמר בעניין שבעה עמים שהיו בארץ ישראל, ארץ כנען, בכניסתם של עם ישראל בזמן יהושע. הפסוק, אני חוזר עוד פעם, כתב לא תחיה כל שמה, יש הלכה להרוג את אלו מזין העמים. אז בקביעה הזאת הלוך אחר הזכר, אנחנו שוב פעם נרחיב על זה, נתגיירו הלוך אחר פגום שבשניהם, זה לעניין יוחסין. עכשיו הגמר חוזרת על שתי הלכות, באומות הלוך אחר הזכר, כדתניה, מניין לאחד מן האומות שבא על הכנענית, האישה היא מהשבעה עמים, וליד בן שאתה רשאי לקנותו בעבד, והוא לא בכלל החיוב שלא תחיה כל נשמה, שנאמר וגם מבני התושבים הגרים עמכם והם תקנו, הוא תקנו כעבדים. מה זה בבני, מה הכוונה מבני התושבים? אלו הם באו מאומות אחרים ונעשו אבותם תושבים במקומכם. אז הזכר הוא לא משיבת עמים. לפני שנתקדם, נתייחס למה שהוספנו בשוליים, הפסוקים שאנחנו דורשים אותם כעת. ויקרא פרק חפה פסוק מ"ד, מה כתוב? ועבדך ועמדך אשר יהיו לך מעת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ועמה. וגם פסוק מ"ה, וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו, וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם, והיו לכם לאחוזה. אנחנו נחזור להמשך הגמרא. אז עד עכשיו דיברנו על מי שאתה כן יכול לקנות כעבד ולא חייבים להרוג אותו. יכול אפילו אחד מן הכנענים, זה זכר, שבא על אחת מן האומות והוליד בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד? זה לא. תלמוד לומר, אשר הולידו בארצכם. ודורשים כאן, מן הנולדים בארצכם ולא מן הגרים בארצכם. אנחנו נפנה מיד לרש"י שיסביר את המשמעויות של הפסוקים שנדרשו עכשיו. רש"י בשורה רביעית מראש עמוד, מן הנולדים בארצכם, מזה אתה יכול לקנות עבד ולא חייבים להרוג. שאימו מארצכם וילדתו שם ולא מן הגרים בארצכם, שנולד במקום אחר, שאימו מן שאר אומות ואחר כך בא לגור אצל אביו בארצכם, זה אתה לא יכול לקנות אלא הורגים. דרך אישה להיות במקומה ודרך איש לגלות, הלכך הנולדים בארץ ודאי אמו משבעה אומות, אבל הנולדים במקום אחר ודאי אמו משאר אומות. ומסתברה כי מעטינו קרא אחד דאביו כנעני. אנחנו חוזרים לגמרא. נתגיירו הלוך אחר פגום שבשניהם, זה הדין השני של רבי יוחנן. במאי, מה זה, על מה מדובר? אי למה במצרי שנעשה מצרי, מאי פגום שבשניהם יתבע. איזה הביטוי הלוך אחר הפגום שבשני משמע ששניהם בעייתיים, ואתה הולך, אתה קובע לפי היותר פגום. אבל אם מדובר במצרי שנשא עמונית, איפה פגם בשניהם? עמוני ולא עמונית, היא לא פגומה, הפגום נמצא אצל הזכרים, לא אצל הנקבות של עמון, אלא בעמוני שנשא מצרית. כידוע, עמוני אסור בקהל השם, ומצרית לא מותרת מיד בגירותה, אלא עד דור שלישי. היא זכה, ואם הוולד של הזיווג הזה, העמוני שנשא מצרית, הילד זכר, שדיה בתר עמוני, נשייך אותו לאבא, שהוא עמוני, והוא ייאסר לעולם. היא נקבה, הווה, שדיה בתר מצרית, כי אם היינו משייכים אותה אצל עמון, הייתה מותרת מיד. אז לכן, הפגום שבשניהם במקרה כזה שהוולד נקבה, זה לשייך אותה לצד האימא כאן, והיא תהיה מצרית שנייה, ואסור לישראל. המשנה, ממזרים ונתינים עשויים ואיסורה ניסו עולם, אחד זכרים ואחד נקבות. נציין פסוק בדברים חף ג' פסוק ג', עצם ממזר כתוב, אנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים, לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. ד', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. נשים לב שהביטוי עד עולם כתוב אצל עמוני, אבל לא כתוב אצל ממזר. הנושא שכתבנו בשוליים, ממזרת אחר עשרה דורות. אם נחזור לפסוקים, אחרי עשרה דורות, אצל הממזר לא כתוב. כתוב שהוא דור עשירי לא יבוא. מה לגבי אחרי דור עשירי? מה שאין כן אצל העמון, גם כתוב גם דור עשירי לא יבוא, וגם כתוב עד עולם. הגמרא, אמר ריש לקיש, ממזרת לאחר עשרה דורות מותרת. יליף גזר השווה עשירי עשירי מעמוני ומואבי. מה להלן? נקבות מותרות. זה מוכר לנו כבר, עמוני ולא עמונית. אף כאן נקבות מותרות גם בממזרת. שאלה, היא מה להלן בעמונית מיד, אף כאן בממזרת מיד, כלומר לא אחרי עשרה דורות? הגמרא עונה, כי אהני גזירה שווה מעשירי ואילך. הרי הגזירה שווה עם המילים עשירי עשירי, אז ההקלה על הנקבות זה מעשירי ואילך. מה שכותב מעשי ואילך, דעד עשרה דורות איסורה בגופי דממזר כתיב. קראנו מקודם את הפסוק בעניין הממזר, לא יבוא ממזר כל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו. אז זה כתוב מפורש בממזר עצמו. אז לקה למגמר, אין מה ללמוד מעמוני דנקבות מותרות. דה ממזר, מה המשמעות של המילה הזאת? מום זר משמע, ואפילו נקבות. אבל ממשיך רשי ואומר, מעשירי ואילך דאיסורה של הממזר, בגזירה שווה דעמוני ומואבי. יליף דה לב בממזר כתיבה, דהיינו ההמשך אחר עשר דורות, כתוב רק אצל עמוני ומואבי, לא אצל ממזר. הלכך, היתרה נמי לנקבות מיני אלף, ההתר שממזרת אחר עשר דורות נלמד משם. דאמר דון מינה ומינה, כדי כמה זה אחד מהדרכים ללמוד גזירה שווה, וגמר תציין ותרחיב על כך לכמן. הגמרא אנחנו חוזרים לגמרא. והענן תנן, ממזרים ונתינים אסורים, ואיסורן איסור עולם. אחד זכרים ואחד נקבות. ואתם רואים איך שהדגשנו בקבקוב המילה עולם וגם נקבות, וזה לא כמו ריש לקיש. לא קשה, אין להקשות ממה שכתוב פה על ריש לקיש, כי יש שתי גישות בכלל לעניין גזירה שווה. הקמן דאמרדון מינה ומינה, זה יהיה שיטת ריש לקיש שמקל. המשנתנו שאינה מקילה, קמן דאמרדון מינה ואוקי באתרה. וכאן רש"י מרחיב ומסביר הכל, ואנחנו נלמד ביחד את הרש"י על הסוגיה הזאת. רש"י, הקמן דאמר דון מינה ומינה, פלוטה דרבי אלעזר ורבי ישוע והור ורותיו במסכת חולין, דון מינה ומינה, כי גמרינן מילתה, ממילתה בגזירה שווה, גמרינן לה כולה מילתה מינה. אז אם אנחנו רוצים ללמוד סוגיה ב' מסוגיה א' דרך גזירה שווה, אז כל מה שנמצא בסוגיה א' נעביר ונעתיק לסוגיה ב'. זה נקרא דון מינה ומינה. יש עוד גישה, דון מינה ואוקי באתרה, למי דצריכי גמרינן, למי דלא צריכן מוקמינן באתרה. כלומר, סוגיה א' תלמד על סוגיה ב' במקצת, אבל הפרטים הנוספים שאנחנו רוצים לגלות בסוגיה ב' נלמד מתוך סוגיה ב' עצמה. שוב פעם, דיברנו באופן מאוד מופשט, אנחנו ניתן לזה בשר וגידין כאן בהמשך. והכה, מהי גזירה שווה איכה וממזר? איזו גזירה שווה יש? הרי יש לנו שתי סוגיות או פרשיות, וקראנו את הפסוקים מוקדם יותר. יש פסוק ג' שמדבר על ממזר, ופסוק ד' שמדבר על עמוני. וממזר לא כתיב עד עולם, ובעמוני ומואבי כתיב עד עולם. כיווכבנו אגב את זה למעלה בפסוקים בשוליים. וילפינן ממזר, ששוב פעם לא כתוב אצלו עד עולם, מעמוני בגזירה שווה, כי דתני בספרי דבי רב, נאמר כאן עשירי ונאמר למטה עשירי, מה עשיר אמור למטה אצל עמוני ומואבי עד עולם, כאילו לאו דווקא עשר דורות אלא עוד יותר, אף עשירי אמור כאן בממזר עד עולם. ריש לקיש סבב, שוב פעם, הוא מקל בממזרת. הוא סובר כמן דאמר דון מינה ומינה. זה אומר לנו שתי נקודות נלמד מסוגיה א' לסוגיה ב'. אחד, מה להלן עד עולם, כמו אצל מואבי הוא עד עולם, הוא בשבילנו סוגיה א' שממנו נלמד לסוגיה ב' ממזר. אז כמו אצל עמון ומואבי כתוב עד עולם, אף כאן גם בממזר עד עולם. ומינה, ועוד נקודה, מה להלן בעמון ומואב זכרים ולא נקבות? כידוע, החומרה הוא לגבי הזכרים ולא לגבי הנקבות, אף כאן בממזר זכרים ולא נקבות. מדור עשיר ואילה הוא דגמרינן, דה כל עשרה לא הצטריכו לנו מלך בגזר השבה. כפי שאמרנו מקודם, שעד דור עשיר כתוב מפורש בממזר עצמו עשר דורות. אז הסברנו גישתו של ריש לקיש, ותנא דידן שמחמיר בממזרת סבר לה כמאן דאמר דון מינה ואוקי באתרה. אחד, דון מינה, מה להלן אצל עמון ומואב עד עולם, אף ממזר עד עולם. שלא נטעה לחשוב שבממזר הוא עשו עד עשרה דורות בלבד, אלא עד עולם. ואוקי באתרה כדמעיקרה, עשרה דורות תקרא אחד זכרים ואחד נקבות, תכתיב ממזר מום זר. זה כתוב, זה בעניין ממזר עצמו, זה אטרה, באותו מקום עצמו, אנחנו יודעים שבמשך 10 דורות, אין הבדל בין נקבות וזכרים, אך אינם היא גם אחרי 10 דורות, עד עולם. דמייטינן בגזירה שווה, אחד זכרים ואחד נקבות. כך שמעתי וכן עיקר, ויש שמפרש לה בלשון אחר. אז זה נקרא דון מינה ואוקי באתרה כהסבר לשיטת משנתנו. אנחנו חוזרים לגמרא. שאלו את רבי אליעזר, ממזרת לאחר 10 דרי, מהו? מה דין הממזרת אחרי 10 דורות? אמר להם, מי ייתן לי דור שלישי ואתרנו? זה ביטוי, אין צורך להסביר אותו באופן מילולי, אלא הוא בזה הוא רוצה לומר, זה דבר שאי אפשר, כלומר אי אפשר להגיע אפילו לדור שלישי. אלמה, כסבר, ממה שרבי אליעזר אומר, הוא בדעה, ממזירה לא חי. הם לא ממשיכים לחיות. ההשגחה יגרום לכך שהם ימותו, וזה כדי שלא נתמר בהם, שהקשרים לא יתערבבו עם כאלו. וכן אמר רבונה, ממזרה לא חי. הגמרא שואל, וענן תנן, ממזרין אסורים ואיסורן איסור עולם, שהם כן חיים ויוצרים דור אחר דור. אמר רבי זירא לדיפוס מיני דרבי יהודה, הדבר הוסבר לי על ידי רבי יהודה בשלוש מחלוקות, קבוצות. ידיעה חי, ממזר מפורסם בקהילה שלו, שכולם יודעים, ברור שהוא ממזר, הוא יחיה, וגם דורותיו ימשיכו אחריו, כי אנשים ייזהרו, הם יודעים שהוא ממזר, ולא יתמעו בהן. קבוצה שנייה, דלא ידיעה לא חי. רש"י כותב, דלא ידיעה כלל לא חי. אפילו הוא עצמו, שלא יישא כשרה. אז ההשגחה יגרום לכך שהוא ימות. קבוצה שלישית, דלא ידיעה ולא ידיעה. כלומר, לא ברור כל כך שהוא ממזר. עד תלתה דרי, חי ולא חי. רש"י מסביר, די ידיע ולא ידיע, עד תלתה דרי, דזה אירי אינשי, חי, שאנשים נזהרים, יודעים שהוא מפוקפק כממזר, אולי הוא ממזר, אז אנשים עד 3 דורות יזהרו, תפי לא חי, ומעבר ל3 דורות הוא לא יחיה, לא ה... בוא נגיד הדור השלישי לא יחיה, וכיוון דליו דבר ברור הוא משתקחה מלטה, הדבר נשכח, ולכן כדי שלא יתמעו בהן ההשגחה יגרום לכך שהם יסולקו. אהו דהווה בשבבותי דרב עמי, היה אחד כזה שלא היה ברור מאוד שהוא ממזר, שהיה גר בשכונתו של רבמי, אך יזלי דממזרי אבי, ורבמי הכריז ברבים שהוא ממזר. בכי ועזה, בן אדם בכה, אמר לי, למה אתה בוכה? חיים נתתי לך, כמו שראינו מקודם, שאם זה ממזר ברור, אז הוא יחיה, ואין חשש שאנשים יתעו ויתעמעו בו. כעת אנחנו ממשיכים עם סוגיה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא כללי, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד עיינתת עמוד ב', אז יש סיכוי חזק כעת שאנחנו, אומנם אנחנו במסגרת דף יומי והיום אנחנו לומדים דף עיינחת, אבל ייתכן שנגלוש עד לשם. ומה הנושא הכללי? נתינים. אנחנו מכירים את הביטוי נתין וממזר. נתין, לשון רבים, נתינים. הנושא, למה גזר דוד על הנתינים? ובהמשך אנחנו נראה שימוש בפס כפול, זה בא להגיש את הביטוי שנה ראשונה, שנייה, שלישית. תהליך בירור של דוד, למה בא הרעב בימיו. נשים לב שאנחנו מתחילים כאן נקודה ארוכה, כפי שהוא מסומן, והנושא, למה גזר דוד על הנתינים. תשימו לב שהנקודה הזאת ממשיכה עד עין ת' עמוד א', רבע מראש עמוד בערך, מול התוספות ונתינים. הגמרא, אמר רב חנה בר עדה, נתינים דוד גזר עליהם, שנאמר, ויקרא המלך לגבעונים, ויאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל אימה. כלומר, הם אינם ראויים לבוא בקהל השם. מהי טעמה גזר עליו? למה גזר דוד על האומה הזאת, הנתינים, שלא יבוא בקהל השם, שלא יתחתנו עם ישראל? תכתיב, והגמרא נותנת לנו רקע, זה לוקח כמה שורות, אבל נראה בסוף הקשר. כתוב, ויהי רב ימי דוד שלוש שנים, שנה אחר שנה. הדגשנו פה עם פס כפול השנים, שנה ראשונה וכולי. ואלו הם תהליך בירור של דוד, למה בא רעב בימיו. כלומר, דוד מברר את הסיבה לכך. שנה ראשונה אמר להם, שמא עובדי עבודת כוכבים יש בכם. תכתיב, ועבדתם אלוהים אחרים, ושתחוויתם להם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מותר. כלומר, בגלל או כעונש על עבודה זרה, אנחנו קוראים בפרשה שנייה של קריאת שמע, ממנו נלקח הפסוק, שהקדוש ברוך הוא עוצר ירידת גשמים, וממילא רעב. בדקו ולא מצאו, זה לא היה עבודה זרה באותה תקופה. שנייה, כלומר, שנה שנייה, אמר להם שמא עוברי עבירה יש בכם. תכתיב, ואתם יכולים לשים לב שבאורך כל השס המילה עבירה מתייחסת לעבירת אחיות, זנות בתחום הזה. אז על זה הוא חשש, אולי זה מה שגורם לרעב. תכתיב, הפסוק מעיד על כך, ואימנעו רביבים ומלכוש לא היה, ומצח אישה זונה היה לך. אז רואים הקשר בין מניעת מלכוש, מניעת גשמים וזנות. בדקו ולא מצאו. שלישית, אמר להם שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנים. תכתיב, הפסוק גם על זה מראה קשר בין מניעת גשמים והתופעה הזאת של, נקרא זה סוג של שקר או יוהרה, שאנשים מתנדבים לתת צדקה ובסוף של דבר לא נותנים. תכתיב, נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתעלל במתת שקר. נשיאים אלו, עננים, רוח, כל הנתונים שאמורים להביא לידי ירידת גשמים, ואין גשם. ובאותו הקשר נאמר, איש מתעלל במתת שקר. בכל אופן, בדקו ולא מצאו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. מיד, ויבקש דוד את פני השם. מהי? אמר ריש לקיש, ששאל באורים ותומים. מה שהיה על גופו של הכהן גדול, החזה, כהן גדול, אורים ותומים, והאורים ותומים היו אמצעי לשאלות של המלאכים. והוא פנה לאורים ותומים, מהי משמע איך מהפסוק הזה ויבקש דוד את פני השם אנחנו יכולים לדעת שהוא פנה לאורים ותומים של הכהן גדול אמר רב אלעזר עתיה פני פני דכתיב הכה ויבקש דוד את פני השם וכתיב התם ושאל לו במשפט האורים לפני השם טוב זה פסוק א' ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים הייתי מוקדם יותר צריך יחד איתכם לקרוא את הפסוקים הרלוונטיים ברצף אבל עוד לא מאוחר אנחנו פותחים שמואל הספר שמואל ב' פרק חף א' פסוק א' שם כתוב כך ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים שנה אחרי שנה ויבקש דוד את פני השם ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים ושם בפסוק ב' כתוב ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם והגבעונים לא מבני ישראל המה כי אם מיתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם ויבקש שאול להקותם בקנותו לבני ישראל ויהודה בפסוק ג' כתוב ויאמר דוד אל הגבעונים מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת השם פסוק ד' ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש להמית בישראל ויאמר מה אתם אומרים אעשה לכם בפסוק ה' ויאמרו אל המלך האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו נשמרנו מתייצב בכל גבול ישראל פסוק ו' יותן לנו שבעה אנשים מבניו וקנאום לשם בגבעת שאול בחיר השם פסוק ז' ויאמר המלך אני אתן ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול על שבועת השם אשר בינותם בין דוד ובין יונתן בן שאול פסוק ח' ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה שילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילי המחולתי פסוק ת' ויתנם ביד הגבעונים ויוקיום בהר לפני השם ויפלו שבעתם יחד והמה הומתו בימי קציר הראשונה בתחילת קציר סורים פסוק י' ותיקח רצפה בת איה את הסק ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר עד ניתן עד ניתח מים עליהם מן השמיים ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה יש המשך לאותו פרשה אבל לבינתיים נסתפק בפסוקים האלו שקראנו עכשיו אנחנו נחזור לגמרא והדבר האחרון שראינו בגמרא שדוד שאל באורים ותומים וקיבל מענה ואני אקרא את הפסוק עוד פעם משמואל ב' פרק חפלה פסוק א' שם כתוב ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים הקדוש ברוך הוא נותן מענה למה בא הרעב אל שאול שלא נספד כהלכה ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים שורת הגמרא וכי איכן מצינו בשאול שהמית הגבעונים זה לא היה אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקים להם לגבעונים מים ומזון ועכשיו רצח נוב, שכן היה בהנחיית שאול, אז נפסק את התמיכה או הפרנסה שלהם. מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. הגמרא מעלה תמיהה כעת. כתבה אל שאול שלא נספק כהלכה, וכתבה על אשר המית הגבעונים. רש"י מסביר שתי שורות מסוף העמוד. כתבה הקדוש ברוך הוא בכבוד שאול שלא נספק כהלכה, ועד הכתבה בפורענותי לשאול אשר המית. כאילו שני, נקרא לזה שתי קצוות, מצד אחד חמלת השם על שאול, ואז ביקורת של הקדוש ברוך הוא על שאול. הגמרא עונה, אין ככה זה, דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב, פסוק בצפניה, בנביא צפניה כתוב, בקשו את השם כל ענבי הארץ אשר משפטו פעלו, והדרשה היא כך, באשר משפטו שם פעלו. ורש"י מסביר בשורה האחרונה, באשר משפטו, במקום שדנים האדם, שם מזכירים פועל צדקותיו. נמשיך בגמרא. אמר דוד, שאול, לגבי התיקון לזה ששאול לא נספד כהלכה, אנחנו עוברים לדף עיינת עמוד א', קריסר ילכי שאתה ולא דרכי למספדי. רש"י אומר לאו דווקא, זה לא מדובר פה דווקא 12 חודשים, דה קרוב לטלטין שנין הוא עבור קרוב ל-30 שנה שרי סוף שנותיו של דוד היה, אלא לפי שאין דרך כבוד לספוד אחרי י"ב חודש אחר שנתקבלו תנחומים על המת, כלומר במועד קטן, אז אנחנו במצב שאין לנו מה לעשות בקטע הזה. לגבי הנתינים שהופסדו, שנפסד אצלם הפרנסה, מקור הכנסה, נתינים לגביהם נקרינו ונפייסינו. בואו נזמין אותם וננסה לפייס אותם על טענתם. מיד ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, מה אעשה לכם ובמה אכפר, וברכו את נחלת השם. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם ישראל, עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש. יותן לנו 7 אנשים מבניו והוקנאום לשם. ורואים מכאן שהבקשה של הגבעונים היה סוג של נקמה. תן לנו 7 מצאצאיו ונתלה אותם, ובכך ייתן מענה לטענה שלנו. מפייס ולא פייסינו. דוד ניסה לפייס אותם ולא הצליח. אמר דוד, אומר, 3 סימנים יש באומה זו ועם ישראל, 3 סימנים, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. יש כאן קטע בסוגריים, כתבנו בשוליים סוגריים לשם דילוג, לשמוע רצף הקריאה, בלוחה מובא המקורות לשלושת הסימנים של כלל ישראל. אז אנחנו ציינו סדרה של סימנים, של תכונות שמאפיים עם ישראל. אחרי הסוגריים כתוב, כל שיש בו 3 סימנים הללו ראוי להידבק באומה זו, וכל גוי שבא לגייר יש לו את זה, יכול להידבק לעם ישראל. אבל אם אין להם התכונות האלו, כמו הגבעונים שהם לא רחמנים, אז הם אינם אירועים להידבק לעם ישראל. לכן דוד גזר עליהם. כפי שאתם יכולים לראות, הנקודה הארוכה הסתיים כאן, כי חיפשנו למה גזר דוד עליהם. אז הנה, בגלל שאין להם את תכונת הרחמים. דילגנו על קטע שבתוך הסוגריים הוכחות לכל אחד מהתכונות האלו שהם שייכים לעם ישראל. אז נחזור לסוגריים. רחמנים דכתיב, ונתן לך רחמים וריחמך והרבך. ביישנים דכתיב, בעבור תהיה יראתו על פניכם. גומלי חסדים דכתיב, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו. המשך הפסוק אחריו, ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. אז אנחנו אמרנו שמי שיש לו הסימנים האלו ראוי לדבק. כל שיש לו בו שלושה סימנים הללו ראוי לדבק באומה זו, לעם ישראל. וכפי שאמרנו מקודם, לגבעונים חסר להם רחמים, הם רצו לראות דם וקיבלו את זה. ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילי המחולתי. מי שנה אני, איך דוד הגיע דווקא לשבעה אלו? אמר רב הונה, העבירום לפני ארון, כל שארון קולטו למיטה, כל שאין ארון קולטו לחיים. יש כאן שימוש במשולש בשני כיוונים, וזה מעקב. השפיץ למעלה קושיות, למטה תשובות. מטיב רב חנה בר קטינה, ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול. אז איך אתה אומר שמפיבושת הוא הוזכר למעלה ברשימה? אנחנו אגב קבקבנו את שמו לפני כמה שורות. יש רשי שנלמד ביחד, ויחמור המלך ואי בארון טל ימילתה, כיוון דלו קלטו ארון, מהו חמלתו של דוד? הרי כתוב פה ויחמור המלך על מפיבושת, משמע שהארון אינו, כמו שרב הונה אמר, אינו קובע. אז אנחנו שוב פעם שואלים, אם רב הונה צודק, איפה יש מקום לחמלה של מלך של דוד על מפיבושת? הגמרא עונה שלא העבירו, כלומר הארון קולט מי שצריך למות, ומפיבושת פשוט בתודות לחמלת דוד לא הוא עבר. הגמרא שואל, וכי מעשו פנים יש בדבר? רשי כותב, וכי היה לו לדוד לישא פנים בדיני נפשות, היה לו להעביר את כולן. אז הגמרא ממשיכה, אלא שהעבירו וקלטו, סימן שהוא למיטה, וביקש עליו רחמים ופלטו, ואז הארון שחרר אותו. הגמרא שואלת, וקטי, מעשו פנים יש בדבר? רשי כותב, הואיל וקלטו ארון, לא היה לו להמית אחר תחתיו, כי בפסוקים הזכרנו שהם ביקשו שבעה מצאצאי שאול. אם נוציא מהרשימה אחד, נצטרך להוסיף מישהו אחר. נמשיך בגמרא. אלא שביקש רחמים שלא יקלטנו הארון. שורת דוגמה, והכתיב לא יומתו אבות על בנים. יש כוכבית לשוליים, ושם המובה עיקר הכוונה, הסיפה דקרה, איש בחטאו יומתו. אז מה הקשר עכשיו בין כך ששאול, נכון, הוא אשם בהפסד מזונותיהם של הגבעונים, למה שהצאצאים של שאול צריכים לשלם את המחיר? אמר, ממשיך הגמרא, תשובה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמיים בפרהסיה. נכון, הפסוק אומר שצאצאים לא משלמים החוב של אבותיהם שפשעו, שסרחו. אבל במקרה הזה עוקרים אות אחת מן התורה, כלומר פועלים בניגוד למה שכתוב בתורה כדי למנוע חילול שם שמיים בפרהסיה. אנחנו נסתכל ברש"י, ואל יתחלל שם שמיים, שיהיו האומות אומרים, אין אומה זו ראויים לדבק בה, שרי פשטו ידיהם בגרים ליטול מזונותיהם, כאילו זה הפסד הפרנסה של הגבעונים, ולא עשו בהם נקמה. כאילו עם ישראל נתנו להם להפסיד ולא עשו שום דבר. אנחנו חוזרים לגמרא. ותיקח רצפה בתיה את השק ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים, ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה. תקופה ארוכה אותם גופות היו תלויים, הגופות של שבעת צאצאי שאול, והיא הגנה עליהם בזה שהיא פרסה להם אמצעי הגנה. ואז מעורר השאלה, ואקטיב לא תלין נבלתו על העץ. יש הלכה שאלו שהומתו על ידי בית דין וחייבים אחר כך במקרים מסוימים לתלות את הגופה על העץ, זה לפני שקיעה לכמה דקות, ואז מורידים את הגופה. ועל זה כתוב לא תלין, עד הנבלה, כבר הגופה של אותו שהומת על ידי בית דין, לא נשאר תלוי על העץ, לא אפילו בתוך הלילה שאחר מיטתו. אז מה זה שהשאירו את הגופות תלויים כמה חודשים? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוצדק, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמיים בפרהסיה, שהיו עוברים ושבים אומרים, מה טבען של אלו, אלו שתלויים הללו, בני מלאכים הם, ומה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרורים. אמרו, אז אלו שקיבלו את התשובה הזאת הגיבו, אין לך אומה שאויה לדבק בה כזו, ומה בני מלאכים כך, בני הדיוטות על אחת כמה וכמה, ומה גרים גרורים כך. כאילו המשפט שנעשה לטובת אנשים שהם נקרא לזה במדרגה פחותה כמו הגבעונים שהם גרים גרורים, ישראל על אחת כמה וכמה, אפשר לדמיין כמה חזק יהיה הגנת המשפטי עבור ישראל שנעקץ, שנפסד. מיד נתווספו על ישראל 150,000, שנאמר ויהי לשלמה 70,000 נושאי סבל ו80,000 חוצב בהר. שורת גמר בדילמה ישראל, אבו הפסוק הזה שמתאר 150,000 אנשים, אולי הם לא היו גרים אלא ישראלים. לא סלקה דייתך, תכתיב ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד. ודילמה דוגזר באמה, שוב פעם, אולי המאה וחמישים אלף בפסוק הם שכירים, אבל לא גרים שנתווספו לעם ישראל. אז מניין לנו שכל כך הרבה נתווספו לעם ישראל? אלא מהכה, ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל, וימצאו 150,000 וכו'. ויעש מהם 70,000 סבל ו80,000 חוצב בהר. הגמרא שואלת, ונתינים דוד גזר עליהם? אנחנו הבלטנו בצורת מויין שלושה שגזרו על הנתינים. אז אנחנו שואלים, האם באמת, כמו שאמרנו עד עכשיו, שדוד גזר עליהם? משה גזר עליהם שתכתיב מחוטב עצך עד שואב ממך. הגמרא עונה, משה גזר להו דרה, שלא נקבל גרים באותו דור, שלא נקבל אותם לעם ישראל. דוד גזר לכולי דרה. הגמרא שואל, ורקת יהושע גזר עליו, דכתיב, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעידה ולמזבח השם. הגמרא עונה, יהושע גזר בזמן שבית המקדש קיים, כמו שכתוב, למזבח השם. דוד גזר בזמן שאין בית המקדש קיים, שגם אז אנחנו לא נקבל לעם ישראל את הנתינים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. בימי רבי ביקשו להתיר נתינים. יש התייחסות בתוספות, בימי רבי ביקשו להתיר נתינים. כותב תוספות, אין זה מבטר דברי בית דין חברו. יש כלל שאין בית דין מבטר דברי בית דין חבר, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ומניין. כאן זה לא קשור לאותו הגבלה, דהפקר בית דין היה הפקר. הגזרה של נגד הנתינים במובן הנוכחי זה עניין ממוני, שהם ניתנו להיות, נקרא לזה, סוג של עבדים. אני לא רוצה כעת במסגרת השיעור שלנו להיכנס לעומק הסוגיה הזאת, אבל תוספות שמתחיל בעמוד א', דיבור המתחיל ונתינים, מתייחס לשאלה הזאת, מה בדיוק היה הגזרה. ובסוף התוספות בעמוד א', אנחנו קבקבנו כמה מילים, ועד כמה רבי, בימי רבי ביקשו להתיר נתינים, לא להתחתן בהם, אלא להפקיע עבודתם. אנחנו נחזור לגמרא. אז בימי רבי ביקשו להתיר נתינים, אמר להם רבי, חלקנו נתיר, חלק מזבח מי יתיר? אף אגב שבימי רבי מזבח לא היה. ופליגה דרבי חייא בר אבא, מה שאמר רבי, חלק מזבח מי יתיר, זה חולק על הגישה של רבי חייא. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, חלק עידה לעולם אסור, כלומר עד שיתירו. חלק מזבח בזמן שבית המקדש קיים אסור, אין בית המקדש קיים, שרי. וכיווקבנו את המשפט האחרון, כי בזה רואים הבדל בין הגישה שקדם לו לגישה של רבי חייא. וכפי שרמזנו או אמרנו ממש בקיצור בעניין על איזו היתר מדובר פה, ראינו בתוספות שלא מדובר פה על היתר להכניס אותם לעם ישראל, או לאפשר להם להתחבר, להתגייר ולהיכנס לעם ישראל, אלא החלק, נקרא לזה, אני קורא לזה הממוני, ובזה אפשר להבין את דברי התוספות שקראנו מקודם. ואגב, גם רש"י בשורה הראשונה, חלקנו נתיר, יכולים בית דין להתיר ולהפקיר חלקם של ישראל, דקיימלן הפקר, בית דין היה הפקר. יש לבית דין שליטה מוחלטת על ענייני ממונות, חובות ממוני, אבל אנחנו לא מדברים כעת על התחום השני של חיתון. עד כאן שיעורנו להיום.